אנחנו בשיעור שלנו היום, השיעור הרביעי במספר בנושאים, אבל אולי אני משלים פה הקדמה שהיינו צריכים לעשות אותה בשיעור הראשון. כל הנושאים שאנחנו נלמד, בעזרת השם, מה שנספיק לפני תום החופשה הגדולה ובמהלך השנה, מה שנצליח, למעשה מתבסס על משנה במסכת אבות בפרק השישי, והמשנה השביעית, משנה זין, אומרת גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24, כוונה 24 מתנות כהונה, והתורה נקנית ב-48 דברים. כלומר, ברור ש-48 זה יותר מ-30 ויותר מ-24. כלומר, יש מעלה מיוחדת לתורה שיש 48 דברים, לקנות אותה. והמשנה מתחילה לפרט, אנחנו כבר למדנו ארבעה נושאים, שלושה נושאים, יותר נכון, בתלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, כלומר דיברנו על המושג מה זה בכלל תלמוד, איך לומדים בכלל, מה החשיבות של הלימוד, שמיעת האוזן, איך מקשיבים, איך שומעים, למה בדיוק שומעים. בעריכת שפתיים דיברנו בשיעור הקודם שהחשיבות שהאדם לא ישמור את מה שהוא רוצה רק במחשבות, אלא שהוא ידבר בקול אל עצמו, ואז הוא יוכל לבחון עד כמה באמת הוא חושב רציני. נתנו דוגמה, למשל, אדם מחליט מחר בבוקר לעשות דבר מאוד משונה, לקום לוותיקי. כן, במקום לא במיטה עד 10, הוא רוצה מחר לקום ב-8 בבוקר, זה מאוחר. הוא אומר, לא, אני אקום לוותיקי. שיגיד את זה בקול. כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח פנימי שמתנגד לכל דבר טוב. עכשיו, אם זה יישאר רק במחשבות, הסיכוי שבשעה של ותיקן הוא יסתובב לצד שני, וגם אם הוא יתעורר, הוא יגיד, טוב, לא נורא, אני אפלל בתוניסאים. יש ב-8:30. נמשיך לשאול. זאת אומרת שלמעשה עצם הדיבור שהאדם מעלה החוצה את הדיבור שלו, אז הוא גם מדבר עם עצמו ובוחן, ואז הוא צריך לנות לעצמו תשובות רציניות, כמו שברור לכל אחד, שאם בן אדם יקום בבוקר ויגיד לעצמו, אתה יודע מה? אני דפוק, אני על הפנים, אני לא מצליח בחיים שום דבר, כנראה נולדתי להיות דפוק. אם בן אדם חושב את זה, והוא רק חושב את זה, יש סיכוי סביר שבאיזה שלב הוא גם יאמין בזה, והוא גם מתנהג כך. אבל אם אדם רוצה לתפוס את עצמו, ויגיד רגע בקול, יקום, יגיד, בקול שהוא שומע, אני דפוק, אני לעולם לא אצליח, כנראה נולדתי להיות דפוק, ויגיד את זה בקול, הוא יחייך. כי בוודאי הוא יגיד, בואו נעד אשתי אותה נדבר. וממילא זה יעצור אותו ויעמיד אותו במקום. כלומר, הדיבור שאדם משמיע על האוזניים הוא חשוב, זה לא כמו שאנחנו רגילים בכיתות, או כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, שהיום הרבה הרבה מהלמידה במקומות שאנחנו רגילים, זה כל מה אומרים לך שתהיה בשקט, שכל יהיה בשקט, שאף אחד לא ישמע, שאף אחד לא כלום. ולעומת זאת, ביהדות, במצוות, בלימוד תורה, בבתי המדרש, יש הרבה מאוד רעש. כי באמת הלימוד האמיתי זה שאדם משמיע לאוזניו. אבל בואו אני רוצה להגיד לכם עוד כמה דברים. מה הכוונה ככה בקיצור? כי יש לנו פה ברוך השם מצטרפים חדשים. בלימוד זאת אומרת שאדם לעולם, כשהוא לומד, מחשיב את עצמו שהוא לא שלם. ועדיין יש לו מה ללמוד. והוא מוכן ללמוד אפילו מילד קטן. כי אם הוא באמת רוצה ללמוד, אז כל אחד יכול ללמד. חז"ל אומרים שאפשר ללמוד צניעות מחתול. החתולים האלה שרצים לנו ככה ברחובות, אפשר ללמוד צניעות מחתול. אנחנו יודעים שחתולים שהם עושים צרכים הם מכסים. הם לא משאירים את זה גלוי. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש צניעות בחתול. מנמלה אנחנו יודעים שהיא כל הזמן עובדת, אז אנחנו רואים מה זה לא להיות עצלן. כלומר, גם מדברים שהם לכאורה בעלי חיים, שלא כל כך אנחנו מחזיקים בבית, הם באים לבד, הנמלים, חתולים רק מי שמכניס, אז אפשר ללמוד מהם כל שכן מיהודי, אפילו ילד. ואנחנו יודעים שהיה מנהג בחז"ל, בתקופות התלמוד, שהיו באים לילד ברחוב או בשוק, והיו אומרים לו, פסוק לי פסוקך. תגיד איזה פסוק שבא לך בראש. בוא יאמר פסוק, ואנשים אומרים, וואי, בטח יש בו איזה רמז בשבילי. זה היה מנהג ידוע, גם ישראל, פסוק לי פסוקך. אפילו מילד קטן אפשר ללמוד. שמיעת האוזן, זאת אומרת שאדם יתרגל קודם כל לומר רק כמו שהוא שמע מרבותיו. והדבר הנוסף, אמרנו ששמיעת האוזן, שמע, לשמוע, זה ראשי תיבות. השין זה שמיע, באמת שאנחנו שומעים. המם, אמרנו מהות, זה לחשוב על מהות הדברים, מה הכוונה, ואחר כך העין זה עשייה. כלומר, זה נקרא לשמוע. עריכת שפתיים הסברנו מקודם, שאדם ידבר עם עצמו בקול, לא ברחוב, ישפזו אותו, אבל במקום שהוא יכול לדבר עם עצמו כזה בשקט, ואף אחד לא יאשפז אותו, בחדר, באיזה מקום, ילך להתבודדות אם הוא רוצה, אבל שידבר על המחשבות שלו בקול ויבחן אותם, ואז הוא יחלק את עצמו לשניים. המחשבה זה הוא, והוא מעמיד איזה פיקוח, כן, שסותר. אמן, נאבק, מתווכח, שואל שאלות, כאילו הוא שניים, כדי לברר את הדברים לעומק. היום אנחנו הולכים לדבר על דבר רביעי, שלמעשה אנחנו הולכים לדבר על הלב, אבל לא במובן של צינטורים ברוך השם, ולא על מובן של להזמין נתן, אלא להבין את הלב שלנו. מה פירוש להבין את הלב? אנחנו תמיד חושבים שההבנה צריכה להיות בשכל, אבל זה לא נכון. ההבנה, אנחנו אומרים, בינת הלב, המשנה אומרת שזה כוונת הלב. מה הכוונה של הדברים שיש על ליבנו? במינים אחרות, בשפה של היום, בכותרת אפשר לומר שכשאנחנו מדברים על הבנת הלב, אנחנו מדברים על שלום, קוראים לי מוישה, עכשיו אני רוצה להכיר את מוישה. במינים אחרות, תכיר את עצמך. זאת אומרת, לא לתת לחיים לעבור מתוך הנחת יסוד שאתה יודע מי אתה. כולנו יש לנו איזה הבנות מי אנחנו. אחד חושב שהוא כזה, אחד חושב שהוא כזה, כל אחד יש לו איזה מין הנחות יסוד שהוא במשך החיים שם וקבע שזה הוא. אבל אומר לך, אומרת המשנה, ובינת הלב זה אחד מהדרכים שהתורה נקנית, וכשהתורה נקנית הכוונה היא לא רק לימוד התורה, אלא גם המידות הפנימיות של האדם, תכיר את עצמך. תנצל את הזמן עכשיו כדי להכיר את עצמך במהות, מחשבות, רצונות, תכנונים, חלומות. למה? פשוט. אדם שבוחן את עצמו מדי פעם ובודק מה הוא חושב על עצמו יחסית למצב עכשיו, יחסית להיום יום שלישי, מחר יום רביעי, הוא צריך לבחון את עצמו בכל יום, מה הוא עכשיו, בשביל מה הוא חי, בשביל מה הוא נולד, מה הוא עושה, רווח, הפסד, כדאיות, חוסר כדאיות. אם הוא לא יעשה את זה, בוודאי ובוודאי בשלב כלשהו בחיים הוא יצטרך לעשות את זה בלי רצון. במינים אחרות, עדיף לעשות הכירות עצמית עם עצמך, עם הכוחות שלך, עם הרצונות שלך, לפני שיבוא משבר, ואז לא תהיה לך ברירה. ותצטרך עכשיו להכיר את עצמך. כי אתה תשובות כדי לפתור את המשבר. אני לא, בוא נגיד ככה, אני בטוח שמישהו שב כאן, ואם לא, אז תתקנו אותי. לא קרה פה לאף אחד, כך אני חושב, שהוא עלה על האוטובוס, והוא נסע שעה שלמה, ואז הוא הבין שהוא נסע בכיוון ההפוך. קרה פה למישהו כזה דבר? זה קורה בחיים. שלם אנשים שבגלל חוזר מחשבה, מהירות, בזיזות, דברים כאלה, הוא עולה, ופתאום הוא מוצא את עצמו, הגעתי בכיוון הלא נכון בכלל. אבל כן קורה לנו, שאנחנו מחפשים את התחנה, אנחנו חושבים שלמרכז העיר נוסעים מפה, ואתה מחכה, אתה לא עולה על האוטובוס. אבל אחרי חצי שעה שבזבזת בתחנה, ומגיע האוטובוס, אתה אומר לו, זה מרכז העיר, הוא אומר לך, לא, זה בצד שני. זה קרה כבר למישהו? זה כבר קורה יותר. סתם, עמדת חצי שעה סתם, בזבזת חצי שעה מהחיים. אתה לא בכיוון בכלל. זאת אומרת, בחיים זה אותו דבר. אנחנו מתכננים כל מיני תוכניות. מציבים מטרות. ולפעמים, במקרה הטוב, זה עובר כמה ימים. במקרים הגרועים יותר, זה שנים. אנחנו מגלים שנסענו בכיוון הלא נכון. מה שחלמנו, מה שחשבנו, בכלל לא בכיוון. איזה תחושה נוראה הזאת. אם זה ימים, זה לא כזה נורא. תראו לעצמכם שבן אדם מגיע לגיל 40-50, ופתאום מתברר לו שאין לו ברירה, הוא חייב להודות, כי בגיל כזה כבר אין הרבה משחק. איזה טיפש הייתי, 40 שנה הלכתי על משהו שלא מתאים לי. אתם יודעים איזה משבר זה? תראו לעצמכם שאדם הולך ללמוד נושא מסוים שהוא עכשיו חושב שהוא רוצה ללמוד, והוא לא בחן אותו מספיק, אלא עשה את זה כי כולם עושים, כי רוב החבר'ה ככה. הוא מגיע לגיל 20, 25, 30, הוא רואה איזה פספוס גדול זה היה, שרף 18, 20 שנה מהחיים, ולאחור אי אפשר, אין יותר. אז אני שואל את זה כן, אבל זה פספוס. יש לנו הרבה דברים כאלה בחיים. אם אנחנו נסתכל על האנשים שנמצאים סביבנו, נראה שהרבה מהם נותנים לחיים לחלוף. פשוט קמים בבוקר, מי שהלך לבית הכנסת, פלל, חזר, אכל ארוחת בוקר, ועכשיו הוא מתחיל את סדר יומו, הולך לעבודה, הולך לישיבה, כל אחד לפי ענייניו, ולמעשה מגיע ערב, שוב פעם חוזר על אותו סרט, סרט קבוע, אין מטרה מסוימת, הוא פשוט פועל על פי איזה מין הרגל של שנים, יום ליום, הוא יעבור, הוא ימשיך. תשאל אותו אחרי איק שנים, נו, בוא נגיד 20 שנה אתה מתעסק בתחום הזה. מה יצא לך מזה? חוץ ממשכורת. כי אם אנחנו נבדוק את הנושא שנקרא משכורת, שאדם צריך שיהיה לו כסף כדי שהוא יוכל לאכול, כדי שהוא יוכל לקנות, כדי שהוא יוכל לחיות באופן סביר, שואל אותו, תגיד לי איפה כל זה? אז תגיד לך, אם אדם הוא באמת ישר, תגיד לך, הרוב, אני אגיד עכשיו מילה לא נעימה, אולי, אבל הרוב נמצא בביוב, או בפח. כי כל מה שאכלנו מזמן כבר איננו, וכל מה שקנינו בגדים, דברים כאלה, כבר מזמן החלפנו, או שזה התבלה, דבר אחיד, מה שיש בבית, אז אתה רואה ספה בת 20 שנה, עם קטמים, פה מכות, שם, הארון ספרייה שלך כבר שוכבת 30 שנה בחדר. זה. אז בשביל זה היה המטרה של החיים שלך. בשביל זה עשית כל מה שעשית. אדם כזה באופן הגיוני, אם הוא ישר, הוא יוריד את הראש, יתבייש ויגיד, שמע את האמת, פספסתי את החיים. זאת אומרת שאם אדם נותן לחיים לעבור כמו שהם, והוא לא מכיר את הכוחות שלו, את עצמו, לא ממצא את השם שלו, מוישה, יצחק, אברהם, וכו' וכו', הוא פספוס, פספוס של החיים. כי החיים שלנו הם מלאים מלאים במשברים. שאף אחד לא יחשוב שהחיים הם כזה חוף הים, עם מטריה, כן, שמש, מלמעלה, יש אחד כל חמש דקות, נגמר לך ארטיק, נותן לך עוד אחד חינם, אתה יושב, נהנה מהעולם. לא. זה לא כך. זה לכם דוגמאות. אתם תזכרו את המעבר מהגן לבית ספר. יש כאלה שעברו את זה חלק יותר, יש כאלה שעברו את זה קשה, זה משבר. חברים חדשים, אנשים חדשים, מטלות חדשות, פתאום שיעורי בית ראשונים, מבחן ראשון, לחץ ראשון, כישלון ראשון. כל הזמן יש הפתעות, כל הזמן יש דברים שאופ, עוצרים. טרח, מעמדים אותך בפני התמודדות. עכשיו נראה אותך הלאה. זאת אומרת שהחיים מלאים בזה. לא יכול להיות משבר טראומטי. לא. אבל אתם זה שהאדם מרגיש שהוא נפגע. אדם מרגיש שהוא פתאום חלש. פתאום מרגיש שהוא נכשל והוא לא שווה בעיניו כלום. או שהמורה צועק עליו, גוער בו, מעליב אותו, לא יודע, או חבר. זה כל הזמן. החיים רצופים. בואו נראה. אתם, מי שכבר הגיע לתיכון, ישיבה תיכונית, זוכר בטח את החששות במעבר. עד שבוחרים לאיפה ללכת, אז עושים בחינות בכמה מקומות. למה שמה? כי החברים אמרו. הרי אנחנו, בואו נהיה אמיתיים. כל בחור בכיתה ח', ז', ח', שולך להיבחן בישיבה, הוא לא מכיר אף ישיבה. הוא חוץ מת הישיבה שלו, את הבית ספר שהוא לומד בו. הרי הוא לא היה שם אף פעם. אז למה הוא הולך לשם? כי כך וכך חברים מהכיתה שלו אמרו לו, שאמרו להם, או שאח שלו, אבל עדיין זה אמרו להם. הוא לא יודע. והוא נבחן לכמה וכמה ישיבות, והוא מחכה לתשובה. והתשובה פה לא מקבלת. וכולנו מכירים את ההרגשה הזיפתית, שאתה מקבל תשובה, הרינו להודיעך כי לא התקבלת לישיבתנו, אנחנו מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. אך, איך זה צובד בלב? מה קרה? מה עשיתי לה? אני ילד כזה מתוק. זה משבר. נכון שהם עוברים עליו, נכון שהם מדלגים עליו, אבל זה מעצור. זה רגע חושבי. זאת אומרת ש... אתם לא מכירים את זה, אבל כשבחור שסיים ישיבה תיכונית, או לימד, למד בתיכון, ומגיע זמן הגיוס שלו, והוא הולך לצבא, היום ראשון בצבא זה יום מאוד לא פשוט. זה מעבר חד. וכמה שתשמע סיפורים, מהאחים, מהדודים, מאבא, מאמא, אפילו מסבתא, זה לא אותו דבר. כי מספיק שזה מפקד שם, שהתגייס 3 חודשים לפניך, מחליט לעשות אותך לסמרטוט יומי. ואתה הופך להיות פודל, חתול משחק שלו. וילד של אבא ואמא, ששטיפת כלים למשל, בשבילו הייתה אחד מלמתת מלאכות שלא עושים, והוא מגיע ומתלבש עליו אותו בחור של 3 חודשים לפניו התגייס, אומר לו, בוא, אתה נדלקתי על הפרצוף שלך, לך למטבח. אבל לך למטבח, תבחר, מטבח ומעצר, אתה חמוד, תלך למטבח. ומול המטבח תעמוד עם 3,000 תלחות, 10,000 כוסות, מספר, כמות בלתי נספרת של סכום, ויאללה, תתחיל. יופי. אחרי לילה כזה שאתה עובד בערב ומנקה כלים של ערב, אתה נראה כמו חתול שהוציא אותו מהמים, כי כולך מלא מים, ספוג, מסריח. חוויה טראומטית ואין כמוה. אחר כך יש חוויות אולי בהמשך, אבל בינתיים. זאת אומרת שהחיים שלנו רצופים, כל הזמן, בהפתעות. והפתעות לא תמיד הפתעות של יום הולדת, שהן נחמדות. יש הפתעות שלא מתאימות לנו. ובדרך כלל מי שלא שם לב, מי שלא בוחן את הדברים, נתקל בהם בצורה קשה. אבל מתי, כמו שאמרנו, באמצע החיים. אנשים, ואתם כולכם ברוך השם, הורי, יש לכם הורים בבית, אנשים בגיל האמצעי, מה שנקרא 40-50, מוצאים את עצמם, אם הם לא בחנו ובדקו והכינו מה שנקרא תשתית של שכל, של הבנה, של הכוחות שלהם, הם מוצאים את עצמם בגיל הזה נשברים. ואז לא עליהם, משפחות נשברות, מתרסקות, נפרדות. וזה לצערנו היום מציאות קיימת, גם אצלנו, גם אצל משפחות שהן שומרי תורה ומצוות. לא מחזיקים מעמד, כי אין על מה. אין תוכן. לא היה בירור, לא היה כלים, לא היה ניסיון לפתור בעיות שהיו צעירים. זאת אומרת שלמעשה, כשאני מדבר על שאדם צריך להכיר את עצמו, אני מדבר על תמצית החיים. אני מדבר על תהיה חי. ותהיה חי זה לא רק מי שהולך, נושם, אוכל ומתפקד. זה לא דווקא בהכרח, זה אדם חי. אפשר להסתובב בשוק ולראות אנשים, בשוק הכוונה ברחוב, אנשים שהם הולכים ופועלים ואוכלים ומדברים, ואנחנו יודעים שזה השכן או שזה קרוב משפחה שהוא שבור בפנים לגמרי. הבן אדם לא חי. הוא מתנהג כמו משהו חי, אבל הוא לא חי. הוא מת. בפנים הוא מת, אין לו. הוא תפקד, רובוט. יש לו דלק, הוא נוסע. אבל הוא לא חי. אין לו חיות. זאת אומרת, במילים אחרות, לא צריך לחכות למשברים. אתם יודעים למה? כי החיים קצרים. ובינינו, היות והחיים קצרים, לא שווה להשקיע בנסיעות לשום מקום. תיסע למקום ברור, ולא סתם לבזבז את הזמן. אז אם ככה, איך מתחילים? המשנה אומרת, בינת הלב, תכיר את עצמך. אבל בסדר, איך אני אכיר את עצמי? אני אומר מול אמר, אני נראה דווקא לא רע, בעיני עצמי, כן? אני נראה בסדר. מה זה תכיר את עצמך? אני אדיל את הבלורית ימינה, מחר שמאלה, מה? מה זה תכיר את עצמך? למעשה אין אחד בעולם, ככה אני טוען, אין אחד בעולם שאין לו מישהו, ולא משנה מאיזה רקע, מאיזה מקום, מישהו שהוא היה מאוד מאוד היה מתפעל, מקשים חלום אם הוא היה פוגש אותו. אחד רוצה לפגוש אדם פלוני, השני אלמוני, אחד לפי המקצוע שלו, השני לפי חלום שלו, אחד לפי תחביב שלו. זאת אומרת, שמה את זה, הייתי מה זה, אם היה לי צ'אס, הייתי רוצה לפגוש אותו, היה, איך אומרים, מתנת יום הולדת הכי טובה בעולם. רוצה לפגוש. עכשיו, בואו נבין. האדם הכי מעניין שנוכל אי פעם להכיר, אתם יודעים מי הוא? אתה בעצמך. האדם הכי מעניין בעולם זה אתה. משום שגם אתה והרצון שלך יש דברים מאוד מאוד זהים. קל להתחבר, למה? כי אתם רוצים את אותם הרצונות. יש לכם את אותו תחום התעניינות, גם אתה וגם אני שלך, העצמך שלך. אתה ועצמך למעשה מונעים על ידי אותם כוחות. אתם מתרחשים מאותם הדברים. תגידו, יש מישהו בעולם שיכול כל כך להתאים? לך? חוץ מעצמך? הרי אצל חבר שלך או אדם אחר יש דברים שלא מתאימים. אבל אתה עם עצמך זה הדבר הכי מתאים בעולם. לכן, תעשה מה שנקרא שיחת היכרות. אתם פעם הייתם בשיחות היכרות? מישהו פה לא היה בשיחת היכרות? שאתה בא להירשם לזה מקורה, שלום, היא מאוד, כן? כן, יש לך קורות חיים. אתם מכירים את זה, נכון? צריכים להגיש קורות חיים היום כל דבר. אתם יודעים מה זה קורות חיים? שם משפחה, שם פרטי, שם אבא, שם הסבא, שם הנעליים, מספר נעליים, כמה גרביים, איפה אתה קונה, כמה זה, מי גר לידך, מי גר מעליך. אתה מלא פרטים, אחים, אחיות, בקיצור, דף מלא פרטים. מה עשית מיום לידך ועד היום הזה? כן? ספרי סיפורי כדי לקבל לעבודה. אתה נותן את הדף הזה, אם מזמינים אותך כבר לרעיון, יושב לך בן אדם לך, נעים מאוד, ספר לי קצת על עצמך. אותו דבר תעשה אתה. יושב עם עצמך ותגיד, נעים מאוד. קוראים לי מוישה, עכשיו בוא נראה, בוא נעשה היכרות. מי זה מוישה? ספר לי קצת על עצמך. תארו לעצמכם שאתם יושבים, וזה כל כך פשוט. אתה יום אחד ככה יושב בבית, מקבל הודעה ב-SMS מהסבתא. יש לי הפתעה בשבילך. נו, לוחץ מיד, דבר, שלום סבתא, מה שלומך? ומה הפתעה שלי? אומרת, בשבוע הבא, הבן דוד שלך, שגר באוסטרליה, שלא ראית אותו כבר 10 שנים, מגיע לארץ. וואו, אתה מה זה שמח, אתה מה זה, או, אתה מתכתב איתו באימיילים כל הזמן, וזה, אבל הוא יהיה פה. הוא בא לפה, לכמה זמן סבתא? הוא בא לשבועיים, יואו, איזה כיף. טוב, להתראות. אתה יושב, אתה מתרגש, כבר מעכשיו. ואז מה אתה אומר? אתה מתחיל לחשוב, מה אני אגיד לו, מה אני אדבר איתו, מה נעשה? אתה מתחיל לתכנן, לאן ניקח אותו, לאן ניסע איתו. דרך אגב, הוא גם קצת יש לו כסף, נוכל ככה ליהנות, אפשר לבנות. אתה מתחיל לבנות תוכנית. נפגשת איתו. נפגשתם. יופי, חיבוקים לשיקות, הכל נרגע, הוא ירד מהמטוס, נוסעים לסבתא. מה אתה עושה לו בדרך, מסכן? הוא מת לישון. אתם יודעים מה הפרישה השעות בין אוסטרליה לישראל? זה לעבור זה שתי טיסות. אי אפשר לעשות את זה בנגלה אחת. כי אוסטרליה נמצאת בכדור הארץ, חצי השני שלנו מכאן. אז הם טסים עד יפן, ומיפן אין מטוס שעושה את זה בבת אחת. אז הם טסים למזרח הרחוק, נוחתים יחידת ביניים וטיסה הבאה. הבן אדם בכלל הפוך על הפוך מהשעון שלנו. הוא יכול בדרך הזו, אם הוא נוסע, תלוי מתי הוא יוצא, יכול להפסיד יום בשעון, בביולוגי שלו. יום הלך, 24 שעות נעלמו לו. נדלג עליו. זהו. הבן אדם שם את הראש במונית, ואתה? מסכן הבן, בן דוד שלך. אתה לא נושם. מה יעני? מה שלומך? איך היה? ובוא, מה שלום אבא, מה שלום סבתא, מה שלום הקנגום? נכון? אין מנוחה. ים של שאלות. אמת או לא, אני מדמיין. בן דוד שלך מחיפה לא ראית אותו, אתה שואל אותו כל כך הרבה שאלות. אומרת שלמעשה אתה יודע לשאול שאלות. אתה תשאל את עצמך שאלות כאילו אתה בן דוד מאוסטרליה. כלומר, ההיכרות צריכה להיות היכרות מעמיקה, לא כזה תשובות בשביל לצאת לידי חובה. אנחנו לא עושים פה שיעורי בית ולא מבחן. זה עבודה פנימית. תכיר את עצמך. כלומר, למעשה, הגילוי הפנימי של שאלות שלנו, כל פעם צריכות להיות יותר ויותר עמוקות. תכף אני אתן כמה דוגמאות של שאלות. אבל כל פעם להעמיק יותר בתשובה. להעמיק יותר בשאלה. עד שפתאום מול המראה לא יהיה רק איזה בחור שהוא נחמד בעיני עצמו. הוא גם יכיר מי עומד מולו. מהם הכוחות הטובים שלו? מה הכוחות היותר טובים שלו? מה הכוחות שצריכים לעבור שיפוץ? חדר מיון, מוקד, קופת חולים, הטיפול. אתן לכם דוגמה. אני לא בטוח ב-100%, אבל אני מעריך ש... לא כל מי שיושב כאן עשה את זה אי פעם בחייו. ואם הייתי שואל ככה בארבע עיניים מי שיושב כאן, כל אחד לבד, אבל באמת, את השאלות הבאות, אני מעריך שהייתי מקבל תשובות או אני לא יודע, או בהבעות פנים של רחמנות, תעזוב אותי, תן ללכת, לא נעים. בוא נראה. אני חי, נולדתי להורים, יש לי אחים, אחיות, אני אוכל, ישן, הולך לבית ספר, לישיבה, חוזר... שאלה, יש לך מטרה בחיים? חוץ מלאכול, לשתות, לשחק, יש משהו? אל תענו לי, לא לנו, זה לא שאלות לתשובות עכשיו. אבל השאלה שבן אדם ישאל את עצמו, בשביל מה אני חי? אם אין לי שום מטרה, המטרה שלי ללכת לצבא, להיות קרבי, להיות קצין, סדר, אחר כך. הרי אתה לא יודע שמה עד גיל 100. מה המטרה? יעד שאליו אתה שואף כל החיים ללכת אליו. יש. למשל, אדם עובד במקצוע מסוים. למה אני עובד במקצוע הזה? האם זה בגלל שזה תחום שאני אוהב אותו? או בגלל שלא היה לי עבודה, וזה הדבר הראשון שיצא לי. ואז אני כמו רובוט, ממשיך, לסבול. אבל התרגלתי, לא נורא, אז אני כבר ממשיך. איך אני מנצל את הזמן הפנוי שלי? האם זה באמת ניצול פנאי? או בזבוז זמן? איך אני בודק את זה? אתם זוכרים איך אמרנו? בתכלס, נגמר, ביליתי, עשיתי, פעלתי. סוף היום, מה הרווחתי? לא מה עשיתי, רווח. רווח נמדד, שאפשר להגיד, יופי, נהייתי בן אדם יותר טוב. נהייתי יותר סבלן, נהייתי יותר רציני. החכמתי, למדתי משהו חדש. זה רווח. אבל אם הייתי מול מסך כל היום ושיחקתי לא יודע מה, גמרתי את הערב, הרווחתי משהו. חוץ מיבלות בקצה האצבעות. כלום. כלומר זה, העברתי את הזמן. אבל לא הרווחתי כלום. יותר מזה, שכבר אני עושה כל מיני דברים. הלכתי לחבר, ישבתי ללמוד, הלכתי לאכול, הלכתי לבריכה. אנחנו בחופשה, אז אני מביא דוגמאות מהחופש. מה הניע אותי לזה? למה עשיתי את זה? הייתה סיבה? או שסתם ניסיתי למצוא מה לעשות בזמן הרב שיש לי ביד עכשיו? שאלה מאוד לא פשוטה נוספת. דוגלי, מה גורם לי לשמוח? אבל באמת לשמוח. בפלט? פסק זמן? בקבוק קולה? שעון? משחק מחשב? דף גמרא, לנסוע לחיפה, לא יודע מה קרה להיות עם חיפה, לנסוע לבני ברק, לא יודע, לשבת על הגג, לקרוא ספר, הארי פוטר 7, עכשיו חדש, אמרתי, נכון, יש חדש, נכון או לא? כן. יפה, אני בעניינים, הארי פוטר 7, מה אני עושה? האם זה גורם לי לשמוח? האם שאני אראה את הארי פוטר 7 אצלי ביד עם הקריחה, אני אתחיל לרקוד משמחה להגיד, וואו, יש, עשיתי את זה. אני אהיה מאושר באדם. האם אני מאושר באמת כמו שאני רוצה להיות מאושר? כולנו יודעים מה עושה לנו טוב. כולנו יודעים מה גורם לנו להיות מאושרים. האם זה באמת האושר שאני מדבר עליו? מה יותר חשוב לי בחיים? עכשיו זו שאלה קשה. אושר, זאת אומרת ערימה של דולרים, או אושר בלב? שאלות חשובות. מה התוכניות שלי לעתיד? היום אני בן 14, 15, 16, 17, 18. מה יהיה בעוד 20 שנה, 30 שנה? זה נראה רחוק, נכון? מה הוא מבלבל לנו בראש? בחייך תן ליהנות, אנחנו בחייך עוד ילדים. חבר'ה, תהיו רגע באמת רציניים. מי שיכול לזכור את היום הולדת שלו מגיל 3? מישהו פה זוכר את המעבר שלו מהגן לכיתה א'? זה כבר קצת אולי יותר. יש כאלה שזוכרים. איך היה? יפה, נחמד. מה זה? עכשיו תיקח, היום אתה כבר באיזה כיתה אתה היום? עולה ליהוד א', נכון? חבר, בואי נה, מה קרה לכם? עוד שנתיים? כמה, איך עבר הזמן הזה מכיתה א' עד עכשיו? בהסתכלות לאחור. לאט, אה? מהר מאוד. אתה לא מספיק. אני פעם אמרתי באחד השיעורים בישיבה, היום אני כבר באמצע החיים, מה שנקרא, ואני מסתכל אחורה ואני אומר, יואו, עוד לא עשיתי כלום. פשוט, עוד לא הספק לעשות כמעט כלום. והזמן עבר, טס, נעלם, ורבותיי, על פי סדר הטבע שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אני עוד מעט מחסיר ציוד. כלומר, לפניכם. אתם צעירים. דרך העולם שם בוגרים. הולכים פה עליהם, מחזיר ציוד. לא? ואני מסתכל אחורה, ואני אומר, אוי ובוי לי. כמה זמן ברח לי, ולא הספקתי כלום. והאמינו לי, היום אני מוכן לתת הכל, בשביל לחזור 10 שנים אחורה. לא, 20, 10. אני יכול רק לחלום. אין מצב. זאת אומרת שהחיים עוברים כל כך מהר, שאם לאדם אין מטרות ברורות בדרך שהוא הולך אליה, הוא ימצא את עצמו באיזה מקום בלי כלום. עם הסל כזה גדול שלי, וואי, איזה שטות, מה עשיתי, למה עשיתי, איזה טיפש, ושמה אפשר להסכים איתו כמו שהיה טיפש. לכן, אדם צריך לשאול את עצמו מה החלומות שלו, ובמילים אחרות השביעייה הסודית. מה השאיפות הסודיות שלך? שאיפות שאתה פוחד אפילו לחשוב עליהן, כי אתה לא מאמין שאתה מסוגל להגיע לשם. דברים גדולים, עצומים, חזקים, שאם האדם מאמין בהם, ובאמת אחרי בחינה שהוא בחן שזה מה שהוא רוצה, וזה מה שנותן לו את הכוח, וזה מה שעשה אותו מאושר, וזה המטרה בחיים, וכל השאלות ששאלנו, הוא מגיע למסקנה שאכן כן, והוא מתחיל ללכת על זה. כל מה שהוא יעשה בחיים שלו, יוביל אותו, באופן טבעי, אל המטרה, כל הזמן. וכשהוא יגיע למטרה, הוא בדרך אליה, האם הוא ירגיש מפוספס או לא? מה אתם אומרים? הוא ירגיש שהוא ממצא, הוא לא מפוספס. גם אם הוא ישכב עכשיו בים עם המטריה למעלה, וכל 5 דקות יביאו לו ארטיק. נגיד, כן, עכשיו אני צריך את זה כדי, איך אומרים, להתרווח קצת, לנוח. יש לי כוח להמשיך עם העבודה, עם המטרה שאני הולך אליה. חשוב לדעת שתשובות השאלות כאלה לא באות מיד. זה לא, אתה שואל שאלה, מיד יש לך תשובה. כי אם תשאל מישהו מה המטרה שלך בחיים, גם אנשים מבוגרים יביאו לך את האמת. לא חשבתי על זה, לא הספקתי. אני עוד לא יודע. ככל שאנחנו צעירים יותר, חשוב לשאול את השאלה הזו ולהגיע למסקנה. אני שאל את עצמך פעם, פעמיים בשבוע, פעמיים בחודש, עוד פעם. לא לשכוח לשאול את זה. לבחון. ולבסוף שאלת השאלות. אני חושב שאין שאלה יותר חזקה מזה ביהדות ובכלל בעולם. שאלה שאומרת לאדם, באמת, בשביל מה אתה חי? כי כל אדם בר דעת, ישר, נאמן, ברור לו שהוא לא בא לעולם הזה כדי להיות עוד אחד משרשרת המזון שנמצא בכדור הארץ. אנחנו יודעים שיש שרשרת מזון, נכון? האדם אוכל את כולם. אבל אתה לא עוד אחד משרשרת המזון. בשביל זה אתה אדם. בשביל זה יש לך מחשבה, שכל. לאף אחד בעולם, למעט יצור אנוש, אין שכל. אין מצב שבו הוא מדבר, בוחן, שוקל, בודק, מחליט כך, מחליט הפוך. זה רק האדם. ואת אומרת שהוא חייב להיות משהו אחר משרשרת המזון. אז איך אתה ממשיך להתנהג כאילו חלק משרשרת המזון? אוכל, שותה, נהנה, בורח מסכנות, כמו כלב שלו בחוץ או החתולה או... אבל זה לא הגיוני, זה לא משהו עקום. אבל כמה מאיתנו ממשיכים פשוט אותו דבר? כמו אותם בעלי החיים, קמים בבוקר, הולכים לשדה, חוזרים, כל אותו דבר. אין שום בחינה, שום בדיקה. איך אומרים? רובוטים מהלכים. אבל מה הפלא שאנשים נמצאים במצב של ייאוש, תסכול, לא מכירים את עצמם. אתה אומר להם משהו, הם נפגעים. ואחד הדברים שאנשים מאוד לא אוהבים, שאומרים להם, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? זה לא מתאים לך. אתה אומר, שיסתום את הפה שלו, מה יודע מה מתאים לי, מה לא? בטח הוא לא יודע, כי גם אתה לא יודע מה מתאים לך, מה לא. הפעם לא שאלת את עצמך מה מתאים ומה לא. יש דברים, אתן לכם דוגמה. יש דברים שאנחנו באופן טבעי גדלנו ככה, ואנחנו יודעים שזה לא מתאים. אף אחד מאיתנו בתור בחור שלומד בישיבה או אדם שומר תורה ומצוות, לא ילך ברחוב. אם, אני נותן דוגמאות מאוד קיצוניות כדי להראות את ההבדל, עם חולצה שבמרכז הבטן יש חור ורואים לו את השערות של, של הבטן. זה לא מתאים, זה כיפה, זה לא מתאים, לא הולך ככה. אבל כן אנחנו נראה אנשים שהולכים עם בגדים שלא כל כך מתאימים לכיפה שיש להם על הראש. כל מיני חולצות עם כל מיני כיתוביות, שאם הבן אדם יודע מה כתוב לו שם, הוא היה מתבייש ללכת עם זה. אבל הוא קיבל את זה מתנה פעם, הוא קנה קוקה קולה, קיבל חולצה. אז מה, הוא לא ילך עם זה? כתוב עדי קוקה קולה, מה הבעיה? תסתכל מה מצויר על זה חוץ מקוקה קולה. רואים בחורים, בחורות רוקדים. זה מתאים לך עם כיפה. זה שייך לך? אתה בכלל לא חושב על זה. כלומר, אנשים לא שואלים את עצמם מה מתאים לי, מה לא מתאים. הם חיים, זורמים. אני יודע, אני לא מזמן היה איזה מבצע של איזה חברה שמחד, יש דאודורנטים של סמים, אחרי מקלחת. אז מי שקנה שניים קיבל חולצה. זה היה מבצע. אני קניתי שתיים כי יש לי שני בנים גדולים, כל אחד ביקש אחד. קניתי שתיים, קיבלתי חולצה. באתי הביתה, פתחתי את החולצה, משם לפח. זהו. הייתה מחשבה שזה יהיה פיג'אמה. שזה לא נעים, לא הלכתי עם זה ברחוב. אז לא, לפח, זה אפילו לא פיג'אמה. ומה היה בזה סך הכל? חולצה שחורה כולה, מראים בחור בחורה רוקדים, זהו, אפילו פיג'אמה לא, זה הולך את החשפה, כי זה לא מדהים, זה לא שייך. כלומר, אנשים נמנעים מלעיתים קרובות מאוד מלהחליט, ובמילים אחרות, אתם מכירים את התשובה הזו, מה אתה מחליט? אני עדיין החלטתי לא להחליט, עוד לא החלטתי. למה אתה לא מחליט? אתה צריך להחליט, לא? משום שאתם יודעים למה לא מחליטים? אתם יודעים למה הרבה אנשים פוחדים לעשות תשובה? למה הרבה אנשים פחדים לקבל על עצמם להקפיד יותר בתורה ומצוות? אתם יודעים מה הרקע? למה? מה הבעיה? זה כל כך כל כך קשה, באמת, נו, כולנו מניחי תפילין. זה כל כך כל כך קשה להניח תפילין. יש עם איזה בעיות בלב, גורם לזה בעיות של שיבוץ מוח, מה, משהו קורה מזה. הרי כל יום אנחנו מניחים. לא, אנחנו כולנו פה בני מצווה, כמעט. תגידו לי, אנחנו הולכים עם ציצית. כן? תגידו, זה גורם לנו איזה בעיות גדילה? צמח לנו שערות על האף בגלל זה? יש לנו בגלל זה גיבנת, בעיות עמוד השדרה. כלומר, למה לא הולכים עם ציצית? כלומר, מה הבעיה? לא הבנתי. אנחנו שומרים משבת. אנחנו נהיינו בגלל זה גמדים, שוכנים מערות. אנחנו הולכים חול. מה? למה לא ישבור שבת? מה קרה? מה מפחיד אנשים מלקבל על עצמם עול תורה ומצוות? אתם יודעים מה מפחיד אותם? אדם שצריך לקבל החלטה הפוכה מהרגל שלו, הוא פוחד שמה הוא טועה. ולמעשה, אחת הטעויות הגדולות ביותר שיש בחיים, זה להחליט לא להחליט. כי כשאני אומר לא החלטתי, זה אומר שהחלטתי לא להחליט. וזה אחת מהטעויות הכי גדולות שיש. אתן לכם דוגמה. תראו לעצמכם שהומלס כזה, שמסתובב בתחנה מרכזית בירושלים, על הקיר נשען כזה עם פתק, קרטונים כאלה, אני כך וכך וזה, תרמו לי אנשים טובים וכו'. ישן במנהרה שיש בין התחנה המרכזית לבנייני האומה, אדם מסכן, הומלס. תראו לעצמכם שמישהו ככה ראה אותו ככה ריחם עליו, אמר לה, תדע מה? עכשיו קניתי מפעל הפיס, קח אותו. יאללה, שיהיה לך כרטיס, אני לא יודע מה יש בו, עליך, תהנה, הרווחת, הרווחת. אבל אדם שם את זה בכיס, יודע, יום חמישי, שומעים, לא בעיה, כולם יודעים, ניגש לדוכן תחנה מרכזית, אומר לו, שר, קיבלתי את זה, לא, נתנו לי את זה. המוכר לוקח את זה, מתקל, אומר לו, בואי נע, תשכח, מהיום אתה לא יותר הומלס, אנחנו הומלסים לידך. אומר לו, מה הכוונה? אומר לו, תשמע, תיקח את זה, פה אני כותב לך מכתב, אתה לא יודע איפה, אני אכתוב לך מכתב, הכתובת של מפעל הפיס, אתה זכית בפרס הראשון. פרס הראשון, 5 מיליון שקל, משהו כזה, זה לא רע, נכון? אותו הומלס דקל, לוקח את הנייר, הולך. דקל, דקל. הוא לא יודע לקרוא. מה אתם אומרים? הוא לא אומלל. הוא אומלל, הוא לא יודע מה שלו ביד. עכשיו יותר מזה. תראו לעצמכם, שהוא היה מסתכל על זה, ורואה שם את הציורים שציירו לו שם, כן, המוכר. והוא זורק את זה לפח. הוא אומר, מה זה? פעם זה קשקש לי פה קשקושים, זורק לפח. תגידו, הוא עשיר או עני? הוא אידיוט או חכם? כולנו פה לפי החיוכים מבינים שמצבו גרוע מאוד. וזה רק משל. אבל הנמשל עצוב לא פחות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית בעולם הזה. ולמעשה הבחירה החופשית היא כוח פנימי בכל יהודי לבחור בטוב. ולהגיע להחלטות נכונות במהלך החיים שלו. אבל אם אנחנו לא מודעים בכלל לכך שיש בחירה חופשית, אנחנו לא מודעים לכך שבכוח הבחירה אנחנו צריכים לבחור את הטוב. זה המשמעות של בחירה חופשית. אתה יכול לבחור ברע, אתה יכול לקחת את הדף הזה עם הציורים, במקרה זה הכתובת של מפעל הפיס, ולהשליך להשפע. כן, אתה יכול. אבל תעשה טוב, לך למפעל הפיס. אתה לא יודע, תשאל מישהו שיודע ברחוב, תגיד לו, תשמע, איפה זה? תבחר טוב. תקבל את עצמך כמו שאתה ותבחר בטוב. כי כל בן אדם יש לו פוטנציאל עצום. אם אנחנו היינו ממצים 50%, אני מנסה להיות לארג', חצי מהפוטנציאל האישי של כל אחד, אתם יודעים מי יושב פה? כאן במקום שאנחנו לומדים. יש פה נשים שיתרמו לא רק לעולם היהודי ביכולות שלהם, אלא לעולם כולו. ביכולת החשיבה, תכנון, ראייה, הבנה, מה לא? מה אתם רוצים להגיד שפה יושבים ומללי כל העולם התאספו? 50% הפוטנציאל של כל אחד, אבל באמת, הפוטנציאל האמיתי, לא זה שמעביר את החיים, הרציני האמיתי. כלומר, צריכים להבדיל בין בחירה, כלומר, קבלת החלטות, לבין מה שנקרא להיסחף עם החיים. כל אחד ישאל את עצמו, מתי פעם האחרונה בחייו, כל אחד לפי גילו, הוא בחר בחירה אבל עקרונית לגבי החיים שלו. לא בחירה מה לבול, עקרונית. זאת אומרת שמאותו רגע שהוא בחר, הוא יודע שזה הוא ילך איתו מאותו רגע שהוא בחר, עד יומו האחרון בעולם הזה, שהוא לא זז ממנו. תבדוק, לא יכול להיות שעברו כל כך הרבה שנים מיום שנולדת, והיום אתה כבר פועל ועושה והולך ובא, ועוד לא יחלת החלטה עקרונית אחת. דוגמה, אני ימני, אני שמאלי. אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לעבוד. אני רוצה לצייר, אני רוצה לנגן. אני רוצה להיות... אין משהו עקרוני שמזה אתה לא זז, עוד לא בחרתם. אם לא, צריכים להתחיל לבחור, כי זה קבלת החלטה. ופחדים, כי אולי זה לא נכון. אולי אני אתאה, מה יהיה? אז בקיצור, משאירים את זה בסטנד ביי, והחיים ביי ביי. אומרים. וזה נשאר בסטנד ביי. אני פה, שואל פה שאלה, חבר'ה, יש פה חבר'ה כבר שנמצאים מפני בחינות בגרות, או שכבר עשו חלק מבחינות בגרות. תגידו לי, אתם בחרתם לעשות בגרות? או שעשיתם מה שציפו מכם? אל תענו לי. בדרך כלל, טוב, תשמע, צריכים את זה, אין מה לעשות, זה ככה. בסדר. אבל האם חשבת על מושג הזה שנקרא בחינות בגרות? בשימת זה? צריך את זה, לא צריך את זה? העולם צריך את זה או לא צריך את זה? אני אסתדר בלי זה, לא אסתדר בלי זה. בחרת ללכת בישיבה מסוימת. זה בגלל ש... אפשר למלא כמה שורות. מתאים לי מבחינה נפשית, מבחינה תורנית. הרבנים שם בגישתם מתיישבים על דעתי. או... טוב, תראה, אני ודני ואליהו וירוחם כבר מהגן ביחד. הם הלכו לשם, אז אני הולך איתם. מה, זה קייטנה? להם זה מתאים, אתה תבוא, תהיה אומלל שם. לא מתאים לך. אז אל תלך לשם. תקבעו פגישות מחזור. אבל לא ללך, נסבול. אתן לכם עכשיו דוגמה שזה מין הצגה שאפשר לעשות. אנשים... ניקח סטודנט שלומד משהו באוניברסיטה, והוא אומר לעצמו ככה, טוב, למה אני הולך לאוניברסיטה? בשביל לקבל מה? למה הולכים? לקבל תואר, נכון? למה לקבל תואר? בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? כדי למצוא עבודה טובה, לא? כן. למה? למה למצוא עבודה טובה? בשביל מה? הכסף, כדי שאני אוכל שלם את מה שהתחייבתי לאוניברסיטה. תגיד לי, אתה... אז זה הולכים לאוניברסיטה? כלומר, אתה הולך לאוניברסיטה כדי לקבל תואר, כדי שתוכל לעבוד טוב, כדי שתקבל כסף להחזיר לאוניברסיטה את החוב. ברצינות. זה דבר נורמלי. זה נראה הגיוני, זה נראה דבר חכם. אני עכשיו פועל ועושה ולומד והוציא את הבגרות ואחר כך אלך לישיבה ואגיע לצבא. וכו' וכו', התחתן, הקים משפחה, הלך לעבוד, יהיה לי מקצוע. עכשיו יש לי שאלה. אתם עוד ילדים, אני הורה. אני עובד, יש לי משכורת, וזה בשביל מה אנחנו עובדים ההורים בדרך כלל, בשביל מי? בשביל הילדים, נכון. עכשיו, שאתם תתחתנו ויהיה לכם ילדים, בשביל מי אתם תעבדו? בשביל הילדים. והילדים שלכם, שהם יגדלו ויעבדו, בשביל מי הם יעבדו? בשביל הילדים. אז ריבונו של עולם, איפה הילדים האלה שכולם עובדים בשבילהם? כל הזמן עובדים בשביל זה ילדים שיהיו. טוב, זה צריך להיגמר מתישהו, לא? האם בשביל זה אני עובד? בשביל הילדים? כלומר, מה, אני בתור הורי, אני כספומט, זה הכל? המטרה שלי זה להביא ילדים לעולם, לעבוד בשבילם? אחר כך אני אלך לעולמי והם ימשיכו, הם יעבדו עוד פעם כספומט לבא בתור. מה זה הדבר הזה? בשביל זה עובדים, בשביל זה לומדים, בשביל זה מוצאים תואר, בשביל זה מוצאים סמיכה לרב, בשביל מה? זה המטרה של החיים. עוד אין תשובה נוספת. אתם כבר קרובים יותר, רבותיי, שידוכים. בשביל מה אתה רוצה? בשביל שאתם משלת עצמו, בשביל מה אני רוצה להתחתן? בשביל מה להתחתן? עכשיו יש הרבה חתונות ברוך השם. למה? כדי שמה? שלא ישעמם לך לבד. שר בבית עם אבא ואמא, לא ישעמם לך, תאמין לי, הם שגעו לך את השכל, נראה לי הרווק זקן, מה אתה עושה פה? לא תהיה לבד. אז ודאי שלא בשביל זה, נכון? כי יש פתרונות אחרים. אז למה אתה מתחתן? כדי שיהיה מישהו אחר שתצטרך להתעצבן ממנו שהוא יגיד לך לא. מה, כדי שמישהו יכין לך ארוחת צהריים? בשביל זה צריך להתחתן? תן לכם מסעדה, תאכל צהריים. בשביל שמישהו יעשה לך כביסה, היום יש מכבסות אוטומטיות. אתה בא, מביא את הכביסה, שם כמה שקלים, אופ, זה עושה לך מרון הכביסה, אתה מוציא ביבש להתראות. בשביל מה מתחתנים, רבותיי? שאתה משאל את עצמו, בשביל מה אני הולך להקים בית? למה? שחוויה. בסופו של דבר אנחנו נגיע לדבר שאנחנו אומרים, תכיר את עצמך. רק לאדם, אחר שאדם בוחן את עצמו ומכיר את הכוחות שלו ואת החשיבה שלו, הוא יכול להתחיל להחליט נבון. עכשיו, מצד שני, כל פעם שאנחנו מוצאים שקשה לנו לקבל החלטה, אנחנו צריכים לנסות לגלות מה מעכב אותנו מלהחליט. כי לכל בן אדם יש בעיות. לאחד יש בעיה ברגל, יש לו פרונקל. השני יש לו בעיה, יש לו קסקסית. זה בעיות קטנות. השלישי יש לו בעיה כי הודיעו לו בשנה שעברה ששנה הבאה הוא לא בישיבה. הוא צריך לחפש מקום אחר. הרביעי, המנהל בנק התקשר אליו, אמר לו, אדוני היקר, תשמע, אני כבר מחייב את החשבון טלפון שלך, כי כל יום אני צריך להתקשר אליך. כל אחד יש לו כל מיני בעיות. אחד יש לו בעיות רפואיות, לא עלינו. כלומר, אין אדם שאין לו כל מיני תקלי. אבל המפתח לפתרונות נמצאים רק בידיו של מי שיודע ומכיר את הבעיות שלו. לא שהוא נתקל בהם, שהוא מכיר אותם. כי הדרך היחידה להימנע מהבעיות, אתם יודעים איך זה? הורדת זקיף. מכירים את זה? שרוצים להוריד זקיף, מאיפה באים? מהחזית או מאחור? מאחור. זאת אומרת, מי שחושב שהוא יפתור את הבעיות שלו, אם הוא יבוא מאחור, הוא טועה. בעיות פותרים רק כאשר באים פייס טו פייס, פנים אל פנים מול הבעיה. דוגמה, זה ככה רשמתי לדוגמאות מצחיקות, אבל אני מעריך שפה יהיו חיוכים. אדם שיודע שהוא כזה סלו, איטי, הכל אצלו באיזי, יש לו זמן, יש לו את עצמו שאלה. תגיד לי, בכל, אני באמת כזה עצלן? למה? ושאני לעצמו תשובה רצינית, למה הוא עצלן? או אדם, כשאתה נכנס אצלו בחדר, אתה לא יודע לאיפה הגעת. המיטות על התקרה, התקרה ברצפה, הכל הפוך. בלגן, הוא יודע כל דבר איפה. אבל מי שנכנס אליו, חושב שהוא הגיע לזה מחסן גרוטאות. שישאל את עצמו. אני באמת כזה לא מאורגן. למה? מה הסיבה שאני מתנהג ככה? כשאדם כועס, אדם מתעצבן. לשאול את עצמו, מתי זה קורה לי שמצליחים להוציא אותי מהכלים? איפה הנקודה החלשה שהם נוגעים בה? בום, אני מתפוצץ. איפה זה? האם אני באמת מרגיש נחות? האם אני כזה מרגיש כאילו הכבשה השחורה בבית? או בכיתה, או בשכונה. למה אני מרגיש ככה? הרי אני לא כבשה, אין לי טלטלים, ואני לא צריך לעבור גז. מה קורה פה? מה גורם לי למשל לקנה? אני מקנה במישהו. אני מרגיש צביטה בלב, וואי, איזה פסה, הוא קיבל עכשיו מתנה, איזה... או הפוך. אחד כזה שמסתכל על כולם מלמעלה למטה. כולם קטנים עליו. הוא לא רואה אותם לא ממטר, משני סנטימטר הוא לא רואה אותם. לא סופר אותם, ככה נכון? לא סופרים ממטר. הוא גם מסנטימטר לא סופר. מה גורם לו להרגיש כזה גאוותה? שאדם שאל את עצמו, האם קשה לי להחליט? כנראה שכן. למה? למה אני פחדן? למה אני פחדן מלהחליט? מה המניעים שעוצרים אותי מלהחליט? דבר חשוב. האם יש לי משמעת עצמית? זאת אומרת שאם אני החלטתי משהו, אני הולך איתו עד הסוף. או אולי אין לי ביטחון עצמי. ואם אין לי ביטחון עצמי, מי גמר לי עליו? או איפה הוא נעלם? מתי זה קרה? איך זה קרה? ואחד הדברים החשובים זה למה אני לא יוזם, למה אני לא פועל, למה אני לא זז מיוזמתי. לא שיהיה מישהו שיעשה ועליי על הגב יהיה תלוי שאלת. אתם יודעים איזה שאלת עולים לי על הגב? אה? זה שבא ואומר לך בוא נעשה זה ואתה הולך איתו, הוא צריך ללכת מקדימה עם שלט איזה? גורר. אתה צריך מאחורה עם שלט נגרר. אתה לא רוצה, אתה רק נמשך. מישהו אחר רוצה, אתה הולך אחריו. למה אני כזה? למה אני צריך ללכת עם שלט נגרר? מה, אני לא יכול ללכת עם שלט גורר? כלומר, יש לנו תכונות אופי שליליות לכל אחד, והם השורש של הבעיה. אבל אני צריך לברר מה נקודות האופי השליליות שלו. לא להתבייש, לכתוב את זה. אנחנו חסידים גדולים כבר בשיעורים, אנחנו התרגלנו. שאלות כאלה כותבים. אתה מדבר עם עצמך, הרי אתה לא רוצה שיסגירו אותך לבית החולים הרפואי הקרוב, לבדיקות פסיכולוגיות. אז אתה כותב את. או שאתה מדבר על עצמך בשקט באיזה מקום שלא יחשבו שאתה איבדת דעתך. כי אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו הולכים טוב טוב אל הדעת. תכתוב אותם, את הנקודות האלה, ותנסה לבחון מה הדבר הכי חזק שמוריד אותך, מה שנקרא, עד למטה. שאני נתקל בו. בשלב הבא, תנסה להבין למה זה מוריד אותך. מהם הדברים שבאים לידי ביטוי שאז אתה מגיב כמו שאתה מגיב. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם. העבודה הזו היא עבודה ארוכה מאוד להרבה שנים. אבל דוגרי להגיד לכם, יש לכם משהו יותר חשוב לעשות מזה? האם יש משהו יותר חשוב מלהכיר את הכוחות הפנימיים שלך? ולהתחיל לבנות לעצמך צורת חיים אמיתית, עמוקה, ברורה, עם החלטות ידועות. יש עוד דבר. כולנו מכירים את הדבר הזה, שאתה מדבר עם מישהו, אומר, עזוב אותי, אין לי מצב רוח. זאת אומרת, זה מצב של משהו נפשי, רגשות. נגיד שאדם מצורך. אותו, למה אתה מצורך? ומה, למה אני מצורך? אתה רוצה את האדם מצורך? אני אגיד לך למה אני מצורך. למה היום באתי לעבודה, והבוס ירד עליי חבל חל הזמן, אבל לא היה שום זיבה. אז אתה אומר לו, רגע, אז אם לא הייתה סיבה, אז למה שחק את המצב רוח? כן, החזרתי לו. אז בסדר, אז אם החזרת לו, אז מה זה מטריד אותך? בגלל שאני יודע שאני, האמת, תראה, אם הוא אומר את זה וזה, כנראה אני באמת כזה אהבל. כמו שהוא אומר, שלא שווה מכה. לא, מה? אתה לא יוצלח, תגיד לי. הרי הוא לא היה בסדר, לא אתה. אתה לא עשית כלום, באת בבוקר, עוד לא נכנסת, מתחיל צוק עליך. על מה? עוד לא עשית כלום. אז למה אתה מרגיש אשמה? כלומר, לצאת מהרגשות השליליות שלנו ולחפש את הנקודה האמיתית, כי בהרבה מהמקרים אנחנו נכנסים לדיכאון או לרגשות עצובים, כי אנחנו רואים ומאשימים את עצמנו במצב. או שאנחנו לא רוצים לקחת אחריות על מה שגרמנו, ואנחנו, איך אומרים? אתם יודעים, אה? מורה באצבע. נכון? פעם אמר לי, זה מישהו, תשים לב, אתה אומר את המילה הוא ואתה מצביע באצבע, אז אנחנו מצביעים באצבע אחת כלפי מישהו, אבל שלוש אצבעות מורות עליך. באופן טבעי שאנחנו רוצים ככה אצבעות אלינו, רובם. מה אתה מצביע לשם? זה אצלך. כלומר, לאחר שאנחנו מכירים את האופי ואת הרגשות השליליים, אנחנו צריכים לעקור אותם. וכאשר אנחנו עוקרים את הרגשות הללו, אנחנו נרגיש פתאום תחושות עושר. וזאת הנקודה שצריכים לזכור. כי ברגע שאדם עוקר את הרגש השלילי שלו, הוא מרגיש מצוין. אתם רוצים דוגמה הפוכה למה שאמרנו? בן אדם בא בערב מהעבודה עם חיוך מאוזן לאוזן, בבוקר הוא יצא עם פרצוף תיכו, יגיד, אוף, עוד יום אחד. עוזר הביתה, נכנס הביתה עם חיוך, אשתו אומרת לו, שלום, איך היה בעבודה היום? אמרו לה, היום היה נפלא. מה קרה? היום, את יודעת איך שנכנסתי, הבוס חייך אליי, אמר לי, וואו, איזה יום טוב. עשית לי את היום, רק ראיתי אותך. וזאת מה זה? איך עבר לי היום? כל כך מהר היה כל כך טוב בעבודה. זה בדיוק הפוך מה שדיברנו מקודם. תבחן מה גרם לך את זה. ולמעשה אנחנו מגיעים לסיכום שלנו. לעשות שלום בין הגוף לנשמה. כי כל אדם שואף לגדלות. אנחנו רוצים הערכה. אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו רוצים להיות חזקים. יש רצון פנימי של האדם לבחור בטוב. לפעמים יש אנשים אפילו שרוצים לשנות את כל העולם. והתורה דורשת מהאדם ובחרת בחיים. התורה אומרת לאדם, תיקח את הכוחות של הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ובחרת בחיים, תממש אותם. תמצא אותם. ואם אדם רוצה לשנות משהו, שישנה, שלא יפחד. שיקבל את ההחלטות הנכונות. שידע. שאדם יכול לזהות את האמת, אם הוא יחפש אותה באמת בתוך עצמו. הרגשות שלנו עם כוח גדול לדבר הזה, בואו נכיר אותם ונרתום אותם למשימה הזו. לא לפחד מבעיות, לפתור. אם לא מתחילים עכשיו, זה יהיה הרבה יותר מורכב אחר כך. ככל שנדחה, נעשה יותר טעויות. ולא להיבהל לגלות את עצמנו בתמונה שאנחנו לא כל כך חשבנו שאכן אנחנו כאלה. כי כשרוצים להכיר את עצמך, זה מה שהמשנה אומרת. בינת הלב זה הבנת הלב, תכיר את עצמך, גם אם בסופו של דבר תגיע למסקנה שיש כל מיני קטעים של זיוף בעצמך, זה גם טוב. תעצור ותוריד. אם יש איזו בעיה, כעס, רוגז, תבדוק מה הסיבה, מה השורש. אם אתה מתנהג באופן לא הגיוני, לפחות תדע שזה לא הגיוני. זה השלב הראשון. אחר כך תבחן. אבל לא לחיות עם זה. אסור לאדם לתת לעצמו, ובזה אנחנו נסיים, יותר מדי זמן לחכות עד שהוא יכיר את עצמו, עד שהוא יגדל, עד שהוא יבחן. אני אחכה, יש לי זמן. אין זמן. ותזכרו, האדם הכי מקסים בעולם, הכי מרתק, שאדם יכול לפגוש, זה הוא עצמו. אף אחד אחר לא מגיע לרמה הזו. שיהיה לנו עבודה נעימה לשבוע הבא. תודה רבה.